יום חמישי, חול המועד פסח, ערב שביעי של פסח. אנחנו מתחילים היום את הפותח עם דברים של ויגדתו, לוינחו, לקט דברי הברכה, הראשי שבות ומחנכים שנאמרו על ידי מון, הגאון רב גרשון אדלשטיין שליטה. הוא אומר, שהוא מכיר אחד שאומר שורי בקיוס בישיב קטנה מצליח מאוד, למרות שהוא יודע שבשורי בקיוס אחרי צהריים קשה להחזיק משמעת, אבל אצלו זה לא ככה, הוא מצליח, יש משמעת טובה בשורים שלו, יש לו השפעה יותר מכל הרמים. הוא בעצמו סיפר לי פעם שהוא אדם רך בטבעו, לא מסוגל לפגוע ולהקפין. ואם צריך להעיר לאיזה תלמיד, הוא מעיר בצורה עדינה מאוד, בידידות, ושהתלמיד יבין שהוא רוצה בטובתו, ומסתבר, אומר הרב גרשון, שזה הסיבה שהוא מצליח כל כך, והתלמידים נשמעים לדברים שלו ומערכים אותו. המשיך ואומר רב גרשון עם דברי איגרת הרמב"ן, האיגרת הגרוס, סליחה, שהלימוד לא נקבע באדם כי אם ביישוב ובנחת. הכלל הזה לא רק בתלמידים, בכל אדם, כשהוא לומד, אם הוא מיושב בדעתו, מיישוב הדעת ובמנוחה, אז הלימוד נקבע בלב ויש לו קניין במה שהוא לומד. אבל אם הוא לא רגוע לגמרי, לא מיושב בדעתו, הלימוד לא נקבע בלב, ואז הוא לא יבין ולא יזכור את מה שהוא לומד, כי צריך להיות ביישוב ובמנוחה, יישוב הדעת. צריכים להיזהר בזה בפרט עם ילדים ותלמידים שיהיו ביישוב הדעת ובמנוחה בלי מתח. לכן הוא אומר, כשמסרים שיעור לפני התלמידים, כי יודע שהשיעור נחלק לכמה סוגים של תלמידים, יש מצוינים, בעלי כישרונות מיוחדים, יש בינוניים, חלשים. מגידי השיעור צריכים לשים לב באופן לאמירת השיעור, באופן ובעמדה של רמה של הדברים, שהשיעור יביא תועלת לכל סוגי התלמידים, למצוינים, לבינוניים, לחלשים. הדרך הנכונה היא להגיד את השיעור ברמה כזאת, שהמצוין יוכל להבין הכל בקלות, בלי שום מאמץ, עד שיוכל בעצמו להמשיך את מה שהרב אומר, איזשהו ברדד, וימתין לשמוע מפי הרב, כך צריך להיות שהמצוינים יבינו הכל בלי מאמץ, הבינוניים יבינו הכל עם קצת מאמץ, ולגבי החלשים, הוא אומר, אין ברירה, הם לא יכולים להבין את כל השיעור, אבל צריך, הוא אומר, שגם הם יוכלו להבין, לכל הפחות חלק מהדברים, שאז גם להם תהיה תולת משוב, שהם מבינים חלק ממנו. הם מכירים את הכוחות שלהם, שלא יכולים להבין הכל, ומסתפקים ממה שהם כן מבינים. ואז בכזה אופן יהיה תועלת מהשיעור לכולם. הוא אומר שאם יגיד את השיעור ברמה גבוהה יותר מזה, שרק שהמצוין יצטרך עוד להתאמץ, או שהבין הבין רק חלק, ואז החלש לא הבין כלום, זה לא טוב. החלש ישבר לגמרי כשהוא יראה שהוא לא מבין כלום, וגם הבינוני עלול לשבר. הוא אומר, המצוין גם כן לא יצליח, כי הוא צריך להתאמץ, יחד שזה למתח, ובמילא הוא לא יביא יישוב, יישוב ומנוחה כמו שצריך להיות. המציאות בימינו, המשיך הבגרנזם אומר, שחושבים לא ככה. ידוע לי, מייסים שהיו, מספר עלי תלמיד חוכם גדול שאמר שיעור בישיבה. התלמידים הבינו את כל מה שהוא אמר, הייתה לה הסברה טובה. הוא ידע להסביר לפי הבנה של תלמידים, אבל כשהם ראו שהם מבינים הכל, תלו ושאלו מה הוא חדש מזה. הרי הכל פשוט, מובן. אז הם סבורים שאם מבינים את כל השיעור, זה שיעור בלי רמה. אז מרן האחרון אומר, סיפר לי אחד, ראשי המפורסם, שבשבת באים בחורים משבצקלנת לראות הישיבה, הם מבקשים גם שיגידו בפניהם שיעור. ניגש אליו אברר אחד ואמר לו, אתה הולך להגיד שיעור לתנים שבצקלנת, שים לב שתגיד להם הדברים שלא יבינו. כי אם יבינו את כל מה שאתה אומר, לא רוצו לבוא לישיבה שלך, זה המציאות היום. אומר רב גרשון, אני אזכיר עוד שתי עובדות מהתקופה האחרונה, היה מייסה בשני תלמידים משבקטנה, שנבחנו לשתי ישיבות גדולות, אחד בחר ללכת לישיבה אחת, השני הלך לשנייה, כעבור שבועיים, תחילת הזמן, אחד מהם התחרט, ביקש לעבור לישיבה השנייה עם החבר שלו. שאלו אותו, למה הוא כתחילה לא הלך לשם? אז אמר שכשהוא נבחן לשם, הוא ראה שבוחנים בחינה קלה מאוד, ובישיבה שהוא הלך אליה, שם בחנו בחינה יותר קשה, אז הבין שלומדים שם ברמה גבוהה יותר, לכן הוא העדיף ללכת אליה. איזו הבנה מסולפת של צעירים, שאם בוחנים בחינה קלה, זה סימן שהרמה נמוכה. הם מחפשים רמה גבוהה, למרות שזה לא לפי כוחם. באמת, לבסוף הוא נוכח לראות שזה לא המתאים לשבילו, והוא היה צריך לעבור משם. הוא ספר גם על אחד שהתחיל לאחרונה להגיד שיעורים משבגדוי להם. אחרי השיעור ניגש על אחד התלמידים בטענה למה השיעור כל כך פשוט, למה אומר הדברים פשוטים. אז שאל אותו הרם, איך הבנת מה שאמרתי בעניין זה וזה? דבר שהוא לא הבין כמו שצריך להבין, אחרי זה שאלת על עוד פעם, גם זה לא הבין. אבל הוא כבר חשב שהוא מבין את הכל. עד שהייתה לו פנייה שאם הוא מבין הכל, זה לא שיעור טוב. ככה מסתבשו הדברים בזמננו, וצריכים, אומר רב גרשון, מאוד לדבר ולעורר כנגד השיבוש הזה שהורש תלמידים ורבים נשברים. היה מייס עם ילד שסיים כיתה ח' בחדר, אבל לא יודע כלום, לא יודע אם יש לו קטן, העביר אותו לחדר אחר ללמוד שוב כיתה ח'. אז שמלמד ברדץ, שהוא הבין שהתלמיד הזה אין בכוחו לענות על כל השאלות במבחנים, אמר לו שענה רק על שאלה אחת, מתוך 10 השאלות שהוא נתן לכולם, הוא בחר בשבילו שאלה פשוטה מאוד, שידע בוודאות שידע לענות עליה. שענה על השאלה, נתן לזה ציון של 100, ענה על מה שהתבקש. תלמיד התעודד מזה, התחיל להתקדם. משך הזמן המלמד הוסיף לו עוד שאלה, עוד שאלה, עד שבסוף השנה הוא ענה על כל השאלות שאר הילדים, ונכנס לישיב קטנה בלי שום צורך בפרוטקציה, כי הוא באמת כבר יצא מישיב קטנה. אומר רב גרשון, זה שיטת חינוך טובה, לא להכביד על הילדים. ועומד זה אומר, שמעתי על מלמד בכיתה ו', שהיה מצליח מאוד עם התלמידים. היו נשמעים לדבריו, והם מתייחס אליהם בחביבות. גם ההורים היו מרוצים מהחינוך שהוא נתן. ודרכו הייתה למד משנה סימבר תנור, בלי הטיסיונטס. פעם אחת באו איתנו חדר לבחון תלמידים, שאלו אותם, מה הטיסיונטס? לא ידעו לענות, חול שדה הייתה של אותם מלמד. אבל אני אמרתי לו, אדרבה, הוא צודק, טוב שהוא עושה שהוא מלמד רק תבר תנור, אלא כדי לא לבלבל את הילדים בהרבה פירושים. העיקר שהבינו את המשנה ויהנו מזה. אמנם באותו חדר היו מלמדים אחרים שכן לימדו את הטיסיונטס, והתברר הסיבה, כי הם שמעו שבחדור הם אחרים. למדים את הסיסיונטים ולא רוצים להיות שונה מהם. אתה יודע שזה לא טייני, מה שבחדר טייני עושים ככה. העיקר זה הצלחת החינוך של הילדים, והילדים הצליחו יותר אם לא יכבידו אליהם בפרושים נוספים. שמעתי המשך הגרשן ואומר שיש ילדים שבאים מבחנים שבסכנס, יודעים לענות רק כמפור שהם לא תגמור. זה לא פלא אומר שמאבדים את הטעם בפשטות. בפשטס. גם ישיבה גדולה, יש בחורים שנהנים מטבעה ללמוד בפשטס, אבל מתביישים ללמוד ככה, או שסבורים שאין איזה חשיבות, לומדים שלא לפי טבעם. לכן הוא אומר, צריך להחדיר בתלמידים את התאווה, את האהבה והטעם בלימוד. כי אם לומדים בלי הטעם הזה, לימוד מהירף ולא מאהבו, צריכים גם את האהבו, כפי שהזכרנו בתחילת דברים, לזה שאחר כי לומדים בדרך כלל קובלת מכל הדורות. כי ידע שבכל הדורות למדו גם מפשט. שבא בישיבת ולוז'ין, בזמן נציב, והגרח למדו דף ליום, 6 ימים בשבוע. הכרתי אדם, אומר בגרשן, שעמד בפולוז'ין, אחרי הניסויים שלו, נהיה סכר בביאליסטוק, לעת זקנתו עזוב את המסחר, עלה לארץ ישראל, למד, תישב ברמת השרון, והוא יושב בבית הכנסת כל היום, ולמד גמורה עם רש"י בהתמדה גדולה. אומר, הכרתי אדם שלמד בקמניץ, אחרי החתונה הוא גר ברמת השרון, היה שלומד כל העם בלי חמרוסה. גמור עם רש"י במתיקות מיוחדת, לא משמם לו, כי הוא לא איבד את הטעם בלימוד. צריכים שיהיה טעם גם בפשטות, כמו האנשים האלו. אפילו שהם לא הבינו את רב חי או ברבר, הם לא איבדו את הטעם בלימוד, כי ידעו שהעיקר, העיקר זה הלימוד העצמי, והשיעור כלולי, המיוחדים, השיעורים כלולי מיוחדים לבעלי כישרונות, אבל מי שאולם כאן כל כך, עומד כמו הכישרונות שלו, כל אחד לפי כוחו, וככה זוכים. להיות זבוקים בתורה בלי בצלה. היה מייסה בחור משיעור ג' שבקטנה, שהיה בעל כישרון. פתאום פקד אותו משבר, לא ידעו מה הסיבה לזה. הלכו לכמה מומחים, גם הם לא מצאו את הסיבה. עד שהגיעו לאחד שבדק בדרך מיוחדת, התברר שהבחור הזה כישרוני מאוד, בא לבון הישרה, הרבה פעמים הוא שואל שאלות על השיעורים, המגיד שיעור, לא מצליח להסביר לו ולתרץ את השאלות שלו. כאן שהוא רואה שהוא לא מבין, יש לו חליש שדס, זה היה שהוא נשבר. דיברו על מגיצ'יו, שאת מתחוך עם גדול, מיד אמר אחר. התלמיד הזה, יש לי פחד ממנו, קושלתי הרבה שאלות טובות שאני מעלה לענות עליהן. הזמן נמצא שלא היה שום חסרון בתלמיד, אלא להפך, שרוני יותר מהמגיצ'יו. עד שהם בכוחו של מגיצ'יו לתרץ ולהסביר לו את הדברים. אחרי שהתגלתה הסיבה, נפטרה הבעיה, הסביר התלמיד שאין מקום לחליש שדס, ועד רבה. שאל שאלות טובות, שהמגיד שיעור לא יכול לתרץ אותם. אתה תלמיד לדעת את זה, והמגיד שיעור לא יפסיד לזה. צריכים לדעת, הוא אומר, שלא להתבייש להגיד, התלמיד איני יודע, כי יש הרבה שטועים בזה. למדים ומחנכים, חושבים לומר, אני יודע, והאמת, האמת שאין מה להתבייש, לא יגרום שום פחיתות בכבודו של הרב, אדרבה, תלמידים יעריכו אותו יותר, ויחשיבו אותו, כי זה דבר טבעי שהתלמידים מעריכים את הרב, ויש להם מעט כבוד כלפיו. צריך שיתנהג בצורה הגונה, ולא יאבד את הערכה שלו. אם אלה, כשהוא אומר, אני יודע, הוא לא יגרום ליבוד הערכה, ולהפך, יעריכו אותו יותר על מידת הענווה ועל מידת הסתם. הוא ממשיך לספר, ואברך מאיר שישה ואברך צעיר, קיבל משרה של מגיד שיעור בישיבה, הצליח מאוד את התפקיד שלו במערת השיעורים בכל עיני הישיבה. נותן יחס טוב לתלמידים, נהנים ממנו, יש לו השפעה על כולם. ראו בהנהלת הישיבה, שהוא מצליח כל כך, התחילו לשלוח עליו כל מיני מקרים וקשיים של תיאורים תלמידים, והוא מטפל בהם. כל מר נפש היה בא לדבר איתו, מקבל עידוד. ולפעמים גם מבקשים ממנו להציג את הישיבה כלפי חוץ, שהוא מתאים עכשיו לזה. במשך הזמן הוא התחיל לערער שהוא בא לישיבה להגיד שיעורים, ועכשיו מקדיש זמן רב לטיפול בתלמידים, בשאר עניינים. כבר לא מה שהיה קודם, אז הציית את זה עם אדם אחד, הוא הצדיק, אותו אחד הצדיק את הדברים שלו, שבאמת לא היה לפי מהמודל לעסוק בדברים האלה, הצדיק עם אדם נוסף, גם הוא אמר לו שצריך שיחשיבו אותו. אם לעסוק בדברים כאלה לא תהיה להשפעה, לא יחשיבו אותו. הוא אמר לו שאי אפשר לחיות בדורנו עם שער הקניה של חוב הצלבורס. אך אומר רב גרשון, כזאת הבנה לא נכונה. חפשים כבוד הזיכוי הרבים, אדרבה, זיכוי הרבים זה רק בענווה ובעת חסד. גם עצם הדבר שהוא מחנך ונותן דוד הצעירים שיגדלו בתורה, האם זה לא זיכוי הרבים? הרי זיכוי הרבים שאין כמוהו. זיכוי הרבים בתורה שהוא גם מסוחר וגם מסבולון. סוחר במרת שיעורים וזבולון בזמן שמקדיש לאלו שזקוקים לעזרה ולזבולון. יש אותו השכר כמו יסוחו, לכן כל השיקול שלא לעסוק בזה הוא טעות מעיקור, זה גאון לחשוש שם לא יחשיבו אותו, אלא אם כן מחפשים את החשיבות החיצונית. אבל האמת היא שעד רבה יחשיבו אותו יותר, ואחד התלמידים אליו תגדל יותר. עד כאן דבריו הנפלאים של רב גרשון שנאמרו בוועידה למחנכים בניר עציון לפני כמה שנים, והתפרסם בגיליון דרכי החיזוק לפני שנתיים. ואנחנו ממשיכים לדבר בני ישראל וישאו. יש פה וורט, נשמע כוורט מתוך מתוק האור. ישבורך הוא פתח את הים, בני ישראל נכנסו פנימה, הלכו בתוך הים ביבושו. כזה פתרון אף אחד לא חלם. ספר שלמה לוינשטיין שהוא בעצמו זכה להרגיש הרגשה מהם זה לא מזמן. הוא טס משיקגו למקסיקו. שיקגו בארצות הברית. השפה מדברת שם באנגלית, ובמקסיקו מדברים בספרדית, ואומר, אני את שתי השפות האלה לא זכיתי להכיר. כשאדם נוסע במטוס למדינה זרה, לפני הנחיתה, נתנים לו שאלון, שהוא צריך למלא את כל הפרטים האישיים, השם שלו, איזה מדינה מגיע וכו'. כך ידעו מי הוא ומה טבעו, וגם הטיסה שלי אומר, כמעט זה שאלון כזה. הבעיה הייתה שהמסמך באנגלית מתורגם לספרדית, ואני לא ידעתי מה לכתוב. איך שהצלחתי לכתוב את השם שלי, אציין שאני ישראלי, אומר, הסתכלתי מסביב, אולי מישהו מנסים יכול לעזור למלא את השאלון. אומר, המטוס רובו היה ריק, וישבו שם כמה גויים מקסיקנים וזהו. מה עושים? התחלתי להתפלל, להגיד פרקי תהילים. אז עלה לי רן בראש, יש לי בטלפון את הספר של המערך שלי, שלמה. אמור לחכות לי בשדה התעופה, מעט שאני הנחת, אני אדליק את הטלפון והתקשר אליו. אני אקריא לו מה כתוב בפתק, הוא כבר הסביר לי מה לעשות, נחתנו. חייקתי מיד את המספר שלו, עונה איזה מזכרה לקרון בספרדית, בקיצור החליפו את המספרים, קידומת, אי אפשר. נו, בטח אשתו בבית. חשבתי לעצמי, פיסלתי הביתה, עונה לי המשרת את הגויה שלהם בספרדית, באנו, שלום בספרדית, שצי גם גם משהו על שלמה, ועל יהודת אשתו, היא לא הבינה מה רוצים, נתקע, נו, מה אני עושה? עדיין לא התייאשתי, חשבתי לעצמי, הרי במשטרת הגבולות תמיד יש תור ארוך, עד חול שבגניסה לארצות הברית צריך לחכות למעלה משלושת רבעי שעה, חשבתי שגם כאן ככה יהיה. שלושת רבעי שעה? נו, זה זמן ארוך. בטח אני אמצא איזה יהודי שיעזור לי. אני מגיע לעולם, הוא ריק, שום תור, רק אני ועוד שש פקידים. מה עכשיו? נכנסתי את הטופס בתוך הדרכון, שלא יראו את החלק שלא מילאתי, וניגשתי לפקידה ואמרתי לה, באנגלית היא לגת, שאני לא דבר אנגלית כל כך טוב, אבל גם היא לא הבינה אנגלית. נתה אותי לפקיד השני, שהוא כן דבר אנגלית. דיברתי עם ה... לא היה לי... אמרתי לו, התחלתי לדבר איתו באנגלית, להגיד לי שאני לא דבר אנגלית, וחבר שלי בחוץ, כיוון שיקרא, יש לו שיתרגם. פקיד מביט מבט חבר, אומר, אתה לא יודע אנגלית, אתה דבר עברית. על כל האפשרויות חשבתי מהרב לוינשטיין, אבל אפשרות כזאת שפקיד במקסיקו ידע עברית, על זה לא חשבתי. סמוך הוא ידע יותר טוב מאיתנו איך לעזור לנו. התפקיד שלנו, להתפלל ולא לתת לו את זה. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. ביארתי הקודש מן הבית, וגם נסעתי ללוי. השקיף המון קודש חמון השמיים. השנה תשע"ט היא השנה הערבית לשמיטה שבה נהג ביור מייסר. לדעת הרמב״ם, זמן הביור הוא בערב יום טוב אחרון של פסח, במנהג שזמן הביור לכתחיל הבערב טוב הראשון. מספר פה על אחד, אליהו זרבי, הוא מהנדס מיזוג ומקצועו גם בהרצליה, אבל בזמן ההתרחשות של הסיפור הזה, לפני 15 שנה, עדיין התגורר בחולון, היה יוצא בית הכנסת סודאי. בית הכנסת לא רק בית הכנסת, זה מרכז תורני של כפילה. של כפילה ותורה, חסד, פעיל 22 שעות ביומה, יש שם הכל. מתפילות דרך שורי תורה, בתי דוי תנחו, עברות ועוד. ואיזה בוקר, בעיצומו של הקיץ, הוא מספר, תורה עם חלום די קשה. אמר, תוות חלום. בבל קסקויאני, אחרי הכפילה הוא חישב את המעשרות שהוא צריך להפריש, יצא 1,036 שקל. עשרתי את זה לגבי, יצאתי לעבודה בבית לחם, הקימו שם בית מלון, אני עשיתי את ההנדסה של המזוד. מבית לחם, הוא אומר, הייתי אמור להמשיך לאריאל. הדרך הקצרה היא דרך רמאללה. אבל כדי לא להתקל, כדי לא להתקל בערבים, אז הרפתי, הוא מספר, כשזורקים אבנים, אז הוא עדיף להאריך את הדרך כמי שלום. מי שמכיר מדובר הוא דרך צרה, שבצד האחד שלה יש הר, בצד השני יש תאום. והוא אומר שפתאום הוא ראה איזה מסעית צבאית שמסעי החיילים מגיחה אישר ממולי. הנהג כנראה נרדם, והוא אומר, יש לי שבריר שנייה להחליט מה אני עושה. או לחתוך ימינה לכיוון התאום, או לשבור שמאלה לכיוון ההר. יש יותר סיכוי שיפגע בי. אתאר לכם את הפחד שעטף אותי, הוא אומר, פחד שעטף אותי, זה היה בלתי אפשרי. רק תתארו לעצמכם, שלוש אפשרויות שכל אחת ראה מהשנייה. להתנגש בהר, להידרדר לתאום, או להמתין שרכב צבאי כבד יתנגש בך. אני צועק שמה ישראל, חותך ימינה, ומרגיש את הרכב הצבאי שועט צמוד אליי. רק מהעדף, הוא אומר, יכלתי לעוף לתאום. בחסדי השם המרובים, בדרך פלא, לא התממשה אף אחד משלושת האפשרויות. וזבוך הוא יצר אפשרות רביעית, נחמדה להינצל מהתקרית, וחיים טוב ימול לשולם. הוא אומר, עדיין לא סיפרתי שאני יליד איראן, וכשאגמי, עליה השלום, עזבה את איראן, היא הגרה משם, הישר לארצות הברית. אבי זכרונו לברכה נפטר כבר באיראן, ונתמן שם בטהרן. ואמא שלי התגורה בלוס אנג'לס, לצד שמונת אחיה ואחיותיה. אני עדיין לא מעכל את הנס הגלוי שקרה לי. ממשיך בדרך, אחרי הצהריים, משעה 5 כבר הייתי בבית. אמא שלי מתקשרת מלוס אנג'לס. של הפרשי השעות, אז אצלה מוקדם, 7 בבוקר. אליהו, מה קרה? היא שואלת. שאלתי אותה למה? אבל היא לא מוותרת. אליהו, מה קרה? ועד היא מספרת לי שלפני שעתיים, חלמתי שאבא אומר לי, אליהו שילם 1,000+ שקל והצילו אותו ממוות. אז שספר לי מה בדיוק קרה. אז כמובן שסיפרתי לה על התרומה, שזכיתי לתרום אותו בוקר, ועל נס הבטלה מאוחר יותר באותו יום. רבותיי, הוא אומר, אני בטח לא מחדש לכם את עצם הידיעה של זכת הצילי מוות. אבל בכוחו של הסיפור הזה לחזק בנו את כוח הנתינה. אני גם לא מחדש לאף אחד שיש חלומות אמת. בואו נתחזק יחד כולנו, הוא אומר, בידיעה שיש לכל אחד מאיתנו נשמה תורה, ושאלה שגם אחרי שזפת את העולם וממשיכה לחיות, ולראות דברים שמתרחשים כאן בעולם, כמו שהקדוש ברוך הוא, כמו שאבא שלי, סליחה, זכרונו לברכה, רמה קורא איתי, וסיפר לי אמא שלי, הלוואי שנחיה תמיד עם אמונה חושית ונזכה להיטיב את מעשינו. עד כאן הסיפור הנפלא הזה שהתפרסם בגיליון איש לרעהו. ואנחנו ממשיכים עם עוד עניינים. שביעי של פסח שחל בערב שבת, יש לנו פה את ענייני עירוב תבשילים. וגם את העניין של האכילה של שרויה בשבת. אז בואו נתחיל. כל מי שמתכונן לבשל, לאפות, להדליק נרות ולעשות הכנות מיום טוב לשבת, חייב להניח עירוב תבשילים. ולעשות הכנות מיום טוב לשבת. וסליחה, וכך בהכנת מנה יפה לשבת, לפני החג, אז אנחנו אומרים שאנחנו לא מתנזל ביום טוב, מתחילים לבשל בו לשבת. וגם שהמתבשל ביום טוב לשבת, אולי יאכלות ביום טוב, וזה עירוב תבשילים. שימי לב רבותיי, אלו שאינם מבשלים, אפילו לא מחממים, ביום שישי, כן, זאת אומרת, בשביל של פסח, מאכל עם רוטב לשבת, ומניחים עירוב רק לצורך הדלקת נרות, אז עם אלה הם צריכים להניח את העירוב בלי ברכה. כל מי שמתרח בבית ואוכל בבית יוצאים בעירוב, לדעת ארגון רבי שטרן וחסידי השידור שבעלי הבית יניחו את העירוב ויברכו בנוכחות האורחים. בפרט שמתארח זוג שמבשל לצורך תינוק שלו, אבל זה לא מעכב. ומה מערבים? נהגו להניח צלחת שיש עליה פת, מצה כמובן, לכתחילה קבייצה, 56 גרם. אומר גם יניחו כזית, שזה פחות מ-30 גרם, יצאו בדיאבת. תבשיל כזית זה דבר מבושל, צלוי, מצוגן, כבוש או מאושן, שרגיל לאכל עם פת. יש נהגים להניח ביצה קשה, צריך לוודא שהיא מבושלת ולא כלופה. בגלל הסקונה. פשוט שבת הלוי כתב שאפשר לצרף אותה לסלט ביצים לכבוד שבת וזה, וזה לא כמאבד העירו. ההנחה של העירו בערב יום טוב דווקא, מישהו שכחן מטבעו והוא פה חושש, הוא יכול להקדים לליל ערב יום טוב, אור ליום חמישי. סוף זמן ההכנה זה בכניסת החג עד 13.5 דקות אחרי השקיעה. ועד אז מניחים לברכה, אחרי זה אפשר להניח אותו עד עוד 3 דקות בלי ברכה. איגר קיבלו יום טוב, אם רק האישה קיבלה, יכול אחד מבני הבית להניח את הערב ולשלול אותה. מי שכבר אמר שחיונו, הוא לא שייך שיצטרף לערב. אז מברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוות עשר וציוונו על מצוות עירוב, ואז מוסיפים בכל שפה שמבינים שבעירוב הזה מותר לנו לאפות, לבשל, להטמין, להדליק את הנר ולעשות את כל צורכנו מיום טוב לשבת. העירוב מתיר בישול, אפייה, עריכת שולחן, שטיפת כלים, בישול, הכנת הבית לשבת, באופן שמותר ביום טוב כמובן, לבישת בגדי שבת והכנת קריאת התורה לשבת. צריך להניח את העירוב עצוף ומסורה מפני במקרר, כי אם נאבד, נאבד או נאכל אותו לפני הבישול והכנות, כאילו אין עירוב. נהוג להכין את המצה של העירוב כלחם מיסלי בסעודה הראשונה וכן השנייה, ולבצע לה בסעודה השלישית, שכיוון שנעשה בו מצווה, יעשו בו עוד 3 מצוות. כשאנחנו להניח עירוב, מותר להדליק משבת נר אחד בלבד, ולהקנות את המזון, את מוצרי המזון, לשכנה שהניחה עירוב, והיא תמשל מתכן. לא הניחו מחמת אונס, מותר לסמוך על העירוב של רב העיר, אבל רק פעם אחת בלבד. כל הדברים הנפלאים האלה פרסמו בשם הרב הגאון צוקרגו פוקשליט. מי שמשל לכבוד שבת צריך שיהיה ראוי לאכילה כבר בתור יום שישי, כמעט שנדעת רובד בגמור בביצו יסוד יותר של עירוב יתבשין עם זה, הועיל ואם יקלו אורחים, או שאם בני הבית ירצו להוסיף על האכילה ביום טוב, יוכלו לאכול מהמאכלים שביקלו לשבת, ולכן לא לשים את החמים, כן, שזה עוד ממושל, רק בסמוך לשבת, אלא בזמן שתהיה אפשרות שיתבשל באופן שניתן יהיה לכל ממנו עוד ביום טוב. והוא ממשיך שצריך להיזהר שלא לבשל לקראת שביעי של פסח והשבת, כמות מזון מרובות במכוון לצורך אחרי החג. ואין צריך לומר שאין כל יתר לבשל לפות בשביעי של פסח לצורך חגיגות האמונה. יש מגדולי הפוסקים שהתירו על סמך העירוב התבשילין להכין ולהכניס לגדרות השבת אורז, קטניות או פירות יבשים שבדוקים נקיים מכל חמץ כמובן, גם לאלה שלא אוכלים מהם בפסח כדי לאכול מהם בשבת, שאף שבשביל של פסח הם אסורים עליהם, מכל מקום שייכת סברת אויל, שגורים להאכיל אותם, כשצריך לחולה או לקטנים, בפרט שמוצאים בכל אתר ואתר, בני ספרד שנוהגים לאכול אותו בפסח. ואין נחשש גם איסור מוקצה בשם יבואו לאכול מהם בשביל של פסח. ככה מופיע בגדולי הפסקים, בשם זלמן, בחמד, כבאגיה, של מושי, ועוד ועוד. גם מי שנמנע מאכילת מצה שבויה, או שאין לשמור בפסח, מותרים לבשל מהם בשביל של פסח לאכילה בשבת, שוב, כיוון שהם רואים לאורחים, שאוכלים מהם כל החג או לקטנים. והסיבות לזה מנמק החזוניש, א', כיוון שהם לא אסור מדיני לחומרה, הרי שמחוץ לארץ נהגו ביום טוב שני לבשל ולאכול שבויה, ב', ללוחם מיגו מחמת יום שעבר לא אמרינן, ג', לא חשוב שאדם יאכל בעצמו כבר ביום טוב, זה דבר שמחבו בו ימי פסח. יותר תוצאת קטניות נקיים מחמת בשבת מהארונות, כגון במבה, בוטני וגני חמניות, כיוון שכלל לא נמכרו. מותר לקבל חמץ, כאשר למעדרי לשאר מות השנה, מגוי שהיה החמץ ושוטרד מהפסח. כידוע, הגוי נהג לקבל ולשתות במצא פסח, בירה קשרה שקיבל מגוי שהייתה אצלו לקיים, בעל צויסיף באיסור חומץ. הערה לקצרי הרוח. אלה שמעוניינים להתחיל להחזיר את כלי הפסח אל הארונות בסוף חול המועד, במידע שנעשה בתוך הבית, אפילו לשם שזו טרחה מרובה, זה מותר. לא מבחינים שחיונים בהדלקת הנר, וצריך להכין נר לשמה לעילוי נשמות הנפטרים, בשביל של פסח מזכיר לשמות, שלא יספיקו להדליק לפני כניסת החג, יעבירו אש ויתליקו קרוב למקום האכילה. אם נזכרו רק ביום, הדליקו בית הכנסת, שלא מעבירים אש להדלקה ביום טוב לצורך מאור, חימום או בשול. אזכרת נשמות, נהגו לנדור צדקות בעד המתים ומזכירים נשמותיהם שהמתים יש להם כפרה על ידי צדקה. הבעל תרומה צדש שנהג להעביר את הכסף לצדקה מיד למחרת המועד. יש שנותנים לצדקה עוד בערב המועד. בשעת אזכרת הנשמות אומרים, בעבור שנדרתי ונתתי לצדקה, מילוי נשמתה. ויכולים לומר, תפילת תזכור, גם ביחידות, אפילו שלא נמצאים בציבור. שימו לב, צריך לסיים, או בשעת הדחק להתחיל את סעודת היום לפני שעה עשירית של, היום. שלוש, שזה יוצא כמה דקות לפני ארבע, כדי לאכול את סעודת ליל שבת קודש לתאבון. ניקוי הבית לקראת שבת. אסור להדיח חצפת חדר שלם בשבת ויום טוב, גם לא בשפיחת מים וחומר נוזלי, בלי סנור, תרצי גרפו עם הגב. אם יש איזה קטע מקומי, יהיה מותר לנקות באותו מקום בלבד. בור ניקוז שברצפה שיש לו מכסה, לא פותחים אותו, אלא רק אם יש לו ידית. כשיש לפתח בו רשת, גורפים כרגיל. ריצה לשבת. אף שביום טוב ניתן להשתמש במכשירים לחימום מים שפועלים מעצמם. למשל, בור חשמלי שמופעל בשעון שבת, דוד שמש, כן, פרט למכשיר יונקר. מכל מקום, גם ביום טוב אין לרחוץ את רוב הגוף בבת אחת, ובשימוש בידית הטוש ומקלחת נחשב תמיד כמיעוט הגוף. כמובן לא להשתמש שלו בסבון נוזלי ולהיזהר מסחרת שיעור, ראי משמותר רק לטפח, לטפח, סליחה, להצמיד את המגבת לשיער. והמים היוצאים נספגים מיד במגבת, ולדבר בנשחה צריך לקרוך את המגבת סביב השיער כמו טורבן. ובכל אופן, אין למשוך את המים מהשיער כלפי חוץ. יש לגברים להיזהר בכך גם כן בשיער הזקן והפעות בכל שבת ויום טוב. צריך להיזהר לא לבוא לידי שחיטה של המגבת, או תלייתה לייבוש במקום או בדרך שתולם ביום חול. הערה חשובה, הוספת מים למיחם השבת, צריך להרתח את המים כשזושים למיחם לשבת, עד לכדי רתיחה גמורה, בטרם יכנסו למיחם שבת שהם מצב שבת. שאם לא כן, מה שהם מצב שבת, אין פעולת הרתיחה, רק נשמע החום של המים. אם אלה המים שהוסיפו לא הגיעו לידי רתיחה לפני שבת, אסור היה להוציא בשבת אפילו לא כוס אחת, כי בהוצאה של מים, הכמות הנשארת ממהרת להתבשל, וכל פעולה שגורמת לחימום יתר למים שעוד לא הגיעו לרתיחה בשבת, הרי איסור בשול בשבת. עד כאן בעניין הזה רבותיי. אנחנו ממשיכים דף היום מבעלוכה. אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן שין עין סעיף א'. איזה סוג דייר אינו מבטל את הערב בחצרות גם כשהוא לא משתתף בו. על כך ועל עוד עושה מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשם מפי הרבנים הגאונים, ולרוות נחת. וכדרכן ללמד גם אנחנו נתניה דפון מבעל אוכל. ערוב חצרות שלא השתתפו בו כל דיירי החצר בטל, ודווקא דיירים שגרים בבית שראוי לדירה, אבל דייר שגר בבית שלא ראוי לדירה, ההימנעות שלו מהשתתפות בעירוב לא מבטלת את העירוב. איזה מקום לא ראוי לדירה? בית שער, דהיינו מקום שמשמש כמבואה, לא בלחצר, וכיועצה בו, שאף אם הוא מקורה, מוקף במחיצות, הוא לא ראוי לדירה, כיוון שרבים עוברים בו, עוברים דרכו. לכן בית שאין בשטח שלו 4x400, הוא לא נחשב לדירה, הוא לא נחשב כראוי לדירה. ואם אין 400 ברוחבו, אבל מפאת אורכו יש בשטח שלו כן יש 16 מרובעות, כמו שטח של 4x400, וזה מחלוקו הפוסקים, אם ניתן להניח בו את פת העירוב, ויש שיחיה לחומרי. אדם שיש לו שני בתים בחצר, הוא גר באחד מהם, ואת השני הוא מזכיר למישהו אחר. והסוחר לא השתתף בו בחצרות. אם יש לבעל הבית תפיסת יד בבית המוזכר, דהיינו שיש לו רשות להניח בו חפצים ולו בפינה מסוימת, ואכן החפצים שלו מונחים שם, ומדובר על חפצים של פאת כובדם, לא מטלטלים אותם כדבר שבשגרה אגב במות החול, או בחפצים של פאת האיס ומוקצה, אסור לטלטל אותם גם לצורך שימוש בגופם או במקומם, והמזכיר אדם שומר תורה ומצוות, כך שיש להניח שבעל הבית לא יוציא את החפצים מהבית המוזכר במהלך השבת, אז הסוחר נחשב כאורח של בעל הבית. אורח שנמנע מהשתתפות ברוב חצרות לא מבטל בכך תארים. בהמשך לדברים האלה, לדעת הרמו, אם יש בחצר דיירים נוספים שגרים בבתים שלהם, והפת של רוב, בחצי ריס מונח באחד מבתי הדיירים האלו, ולא בבית של המזכיר, וגם לא בבית של המוזכר, ההימנעות של הסוחר מהשתתפות בעירוב מבטלת אותו. יש מגדולי האחרונים שסובר, שגם באופן זה אין ההימנעות מבטלת את העירוב. סתם אדם שמסיבה כלשהי יש לו לרשות להניח חפצים בבית של החבר שלו, כיוון שלא מדובר בבית ששייך לבעל החפצים, ומילא הרשות הזאת לא נחשבת כתפיסת יד, והחבר שלו לא נחשב כמו האורח שלו. ממילא ההימנעות של החבר משתתפות בעירוב מבטלת אותו. ובעל בית מלון, נחלקו הפויזקים אם זה נחשב שיש לה תפיסת יד בחדרה אוכל. עד כאן בניין דף רעים בעל אוכל שנלמד היום. הוא כדרכנו נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. במשנה מסכת עירוב ונאמר שלדעת חכומים, מי שנותן מעות לבעל אפייה, לבעל מאפייה או לבעל חנות מכולת, והוא אומר לו, כשיבואו בני החצר לקרות מחפת עירוב וחצה עירוב, אז זכה לי בעירוב, שיהיה לי חלק איתם בתמורה לכסף הזה. לא קנה חלק בפת עירוב והעירוב לא אוכל. בהמשך המשנה, עובד מחלוקת בין חכמים לרב יהודה. לדעת רב יהודה עירוב חצרות נחשב כזכות, וממילא אפשר לערב שלא בידיעתו. אבל לדעת חכמים זה נחשב כחובה, ולא ניתן לערב עבורו שלא בידיעתו, ונחלקו הראשונים, האם דברי חכמים ברי של המשנה אמורים רק כפי שזאת בסייפה, או לא. נפליג 100 ימים אחורה ונזכר מה שלמדנו בקצרה רשוסיוכת שלפחות שתיים מהמחיצות של הרחוקות, זו מזו מרחק גדול מאוד, יש אומרים שהם מחיצות נראות לעומדים באמצע השטח של השסוחים, והן ניכרות להם בתור עומדים במקום שמוקף מחיצות, נחשב המקום לשסוחים, ואם לא, זה לא נחשב לשסוחים. ויש אומרים שאם המחיצות נעשות בידי אדם, בכל מקרה זה נחשב לשסוחים, וכל השיעור אמור רק ביחס למחיצות שלא נעשו בידי אדם, כגון ערים ובקעות. ויש אומרים שבמחיצות, שלא נעשו בידי אדם, אם יש דרך שמשמשת להילוך רבים, שעוברת לתוך המחיצה, המקום לא נחשב לו שסיוכית, כיוון שהילוך רבים במקום הזה מבטל מחיצה כזו, שלא נעשתה לשם מחיצה. ונחלקו הפוסקים, פירוש של השיטה הזאת, יש אומרים שבאופן זה ביטול המחיצה, הוא גם כשהמקום קטן מאוד, ויש אומרים שהביטול של המחיצה הוא כשהמקום גדול יותר מבית צעתיים. ויש אומרים שהביטול הוא רק שהמקום כל כך גדול, עד שאין דרך בן אדם לעשות שיעור תיוחיד כדוגמתו. יש שכתבו שאם המחיצה לא מעכבת את הרבי מלעבור שם דרכה, נחשב לשיעור תיוחיד. ורב ותענו במקורות בעניין מחיצות שלא נעדו לשם דיוק. דף רמי תלמיד בבלי, איזה בעל חי הריונו 70 שנה? והאם יש קרניים לחמור? וכיצד ניצח רבי יהושע בן חנניה את חכמי אתונה? על כך ועלו נושאים העניינים, נלמד היום מסכת חוירס דף ח'. ולקראת סיום החפי סיום החיים. בהלכות שנלמד היום, בסדר הלימוד, איפה שרחילות כללי סעיפים א' ב', ההלכות האלה עוסקות באיסור קבלת הרחילות. בביאור מסובים של דיר שעובד חקירה של אחרונים לגבי האיסור הזה. האם ששומע עבר על איסור הקבולה רק בפעם הראשונה, שהוא שמע את הדברים מקבל בלב, או שמה בכל רגע ורגע שהוא מאמין לסיפור, הוא עובר על איסור. שברה לצד הזה בגלל שהאיסור נלמד מהפסוק להציץ השם השום. אם כן, יש מקום לומר שבכל רגע שהשמע מאמין לשמוע עד השם, הוא יעבור על איסור. לחקירה הזאת גם יש משמעות מעשית להלוכה. מי ששמע לשנור בקטנותו והגדיל, או גוי ששמע לשנור על ישראל והתגייר. אז אם נקוץ מהצד הראשון שהאיסור עליה השמיע, ועכשיו הוא לא עובר על האיסור. אבל לפי הצד השני שבכל רגע, אז אם אני רוצה, אז נמצא שהוא עובר על האיסור, עד שיעשו את הדברים בלב. את צדי החקירה מביא הגאון רבי מן גרודובסקי, חתנו של הגאון ברוך בר, בעל הברכת שמואל, והוא כותב שחמיב הכריע שהוא עובר רק פעם אחת. כמו בלסיגזול, שעיקר האיסור הוא מייסה הגזלה, והוא לא עובר על כל רגע שמחזיק את הגזילה ברשותו. מאידך, הגאון רבי ללזק זצל, כתב שבכל רגע שהוא מאמין לדברים, הוא מקבל אותם, אז הוא עובר. ובדבר מתברר שם שדעת שהאיסור מקבלת שונה רע לא בשמיעה, מקבלה עצמה, אלא בנשיא השם השוב, דענו שעל ידי השמיעה, הוא נושא בליבו השם השוב. ואגרח כאן יפי גם כתב שזה הדבר אחת שהתנשכת. יש שרצו להוכיח כיצד זה מדבר חפץ חיים, כשהשם בתשובה ליצור פעולות של תנורה, אומר חפץ חיים חייב להוציא את הדברים בליבו, אז לכל משהו שהאיסור הוא איסור מתנשך. ולכן, כשהוא חוזר בתשובה, צריך להפסיק את עשיית האיסור. ולסיום התחזקות יומית. אומר המשנה ברורה, ויאמר שירת הים בשמחה, וידמה בדעתו כאילו באותו יום עבר בים, ואומר בשמחה, מוכלים לו עוונותיו. אומר חייזים, וזה דווקא אם ידמה לעצמו בהרגש ובהתפעלות את המעמד. היום בלילה רבותיי, ליל שבועי של פסח, שתדל אמר את הזיושר, ולומר אותו בשמחה, נצייר בדעתנו כאילו אנחנו עוברים בים, ובכך, ובכך נזכה שימחלו עוונותינו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, ומרבה הצלחה ושכול אשר נפנה, ברוכניות ובגשניות, בפשויותם וגיצ'ביס.